רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
החלוקה המוכרת לנו לחרדים וחילונים איננה עתיקה. בגרסה המשוכללת שלה היא נולדה בהונגריה של סוף המאה ה-19 כחלק מתהליך האמנסיפציה שדחק גם את היהדות להגדיר את עצמה כדת ולא כעם. איך זה קרה? ולמה דווקא בהונגריה? איזו עסקת אמנסיפציה ייחודית הוצאה ליהודי הונגריה? ולמה היו יהודי הונגריה פטריוטים כל כך? על כל זאת ועוד, בפרק הבא עם דוקטור יואב סורק, העורך של כתב עת השילוח. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, אנחנו היום עם יואב סורק, דוקטור להיסטוריה של עם ישראל, ואתה כתבת את הדוקטורט שלך על הונגריה.
נכון, על יהודי חשוב מאוד בהונגריה, שגם נהיה רומניה בהמשך, הרב משה שמואל גלזנר, שענינו של החתם סופר, והיה רב של קלויזנבורג, שבהונגרית נקראת קולוז'וואר, וברומנית נקראת קלוז', או היום קלוז' נפוקה.
כן, עירו של קסנר, עליו עשינו שני פרקים.
עירו של קסנר, זה... אני רק אומר במשפט אחד, כשהייתי שם, אחד הדברים שעשיתי בשביל ככה לחוש קצת את המקום, כשאתה כותב עליו כל כך הרבה, זה גם לבקר בו, למרות שהרבה השתנה. אבל א', יש 5 מבנים של בתי כנסת שעומדים על טילם. כלומר, רק אחד מהם משמש כבית כנסת, אבל הם קיימים ואתה לא השתנה כל כך הרבה, השתנה הרבה אבל לא כל כך הרבה, אבל אחד הדברים הקוראי לב, זה שאתה מגיע לאחת הכיכרות ויש שם אנדרטה ליהודים שנלקחו למחנות, 17,000 איש נלקחו מהמקום הזה, כאשר אתה יודע ששני קילומטר דרום עבר הגבול, אז, בשנות ה-40, הגבול הזמני, בין החלק שסופח להונגריה לחלק שנשאר רומניה, ומי שעבר את הגבול, את השני קילומטר אלה, ולא היה קשה לעבור את הגבול, לא נשלח למחנות, וסיפור גדול, גדול, למה לא עברו את הגבול, אם מפחד, אם כי לא הבינו, אם כי לא ידעו, יש מאשימים גם את קסנר בהקשר הזה, אבל אני חושב שהסיבות הן כנראה יותר פרוזאיות, אנשים דבקים במה שהם מכירים, אף אחד לא הבטיח להם הרי שום דבר אם הם יברחו, אבל זה נורא, נורא והיום.
אז בנימה פסימית זו, מה שבחרנו...
הדוקטורט שנגמר ב-1925, אני פטור מענייני שואה, רק בכל זאת כיוון ש...
אי אפשר.
אני גם בן שניצולי שואה, אז...
אז בשיחה הזאת בחרנו להתמקד בנושא שהוא קצת משיק לדוקטורט שלך, וקצת משיק להונגריה, והוא בעצם האמנסיפציה במערב ובמזרח אירופה. נהוג לספר, ואני כמורה להיסטוריה ככה אומר, ככה אני מלמד, שבמערב אירופה, בעיקר בצרפת, גרמניה, במדינות הנאורות, ניתנה אמנסיפציה ליהודים, היהודים בעצם קיבלו את שוויון הזכויות, הם הפכו להיות מאזרחים של מדינה בתוך מדינה, שהמדינה בתוך מדינה זה בעצם הקהילה שלהם, לאזרחי המדינה.
מקורפורציה... מגוף שיש לו סוג של אוטונומיה לאזרחים רגילים שיש להם לכל היותר מה שקראו אז, המציאו אז את המושג הזה, דת. דת במושג הזה כמשהו שאין לו שום היבט פוליטי ולא משפיע על, על, על המרחב הציבורי כמעט, אלא משהו הרבה יותר מצפוני, פנימי, קונפסיה כמו שקראו לזה.
משהו מאוד נוצרי.
לא, זה גם לא היה נוצרי לפני זה, זה משהו מאוד מודרני. כלומר, חלק מהמהפכה שמחולל עליית המדינה המודרנית, בעקבות הנאורות וכל מיני תהליכים, זה לדחוק את הכנסייה אל מקום שהוא המצפון, שהוא העולם הבא, שהוא הרוחניות. יש לזה יסודות בכנסייה עוד קודם, תנו לה קיסר וכולי, אבל בפועל כן, אנשים היו מנהלים את החיים שלהם בתוך העדה הדתית שלהם, גם במרחב הנוצרי. ופה הדחיקה, היכולת של המדינה לחיות אחרי המון שנים של מלחמות דת והמון תסכול סביב הדם שנשפח על הדבר הזה וחוסר היכולת לייצר מדינות, עולה הרעיון של המדינה האזרחית שאומרת, אוקיי, חופש דת, כמו ג'פרסון שכל כך אהב, האמריקאים שכל כך אהבו את החופש דת, חלק מהרעיון של חופש דת הוא שדת לא מתערבת במדיניות הציבורית ובמרחב הציבורי, ולכן אפשר להיות סובלנים כלפיה. ואז תאמין מה שאתה חושב, תלך לאיזה כנסייה שאתה רוצה ביום ראשון, מבחינתי אפילו לבית כנסת בשבת, ובלבד שאתה חוץ מזה תהיה צרפתי חילוני, נקרא לזה, צרפתי ממלכתי נאמן, או גרמני, או בלגי. עכשיו, המודל הזה בעצם, יש ספר מאוד חשוב בעיניי, של פרופסורית להיסטוריה מפרינסטון, בשם ליאורה בטניצקי, שנקרא How Judaism Became a Religion. והיא מנסה להראות את תולדות היהדות המודרנית, ועיקר את הפיצול לדנומינשנס, לזרמים, הרפורמים והציונים והקונסרבטיבים והאורתודוקסים וכו', בפריזמה הזאת של איך הם הגיבו, איך היהודים הגיבו לדחיקה הזאת שאומרת, אתם רוצים להיות יהודים טוב, אבל שהיהדות תהפוך לדת. זה שקלרמון טונר המפורסם, יש, אני מניח שמורים להיסטוריה כן אוהבים לצטט את זה, שאומר, תנו ליהודים הכל כיחידים ושום דבר ליהודים כאומה, אבל בתוך הדבר הזה גם היה התביעה להוציא מתוך הריטואל והליטורגיה ומתוך היהדות כל מה שהוא בעצם חוקה לאומית או שאיפות לאומיות וכו', כדי ואגיד, כל זה מבוטל, זה היה פעם כשהיינו ממלכה בארץ ישראל, אבל אנחנו כבר מזמן לא שם ולא נחזור לשם, ולכן היום כדי להשתלב באירופה המערבית, אנחנו נשארים עם אמונת הייחוד, נשארים עם עשרת הדיברות, עם המון ערכים יפים, נשארים עם התורה, נשארים עם השבת, נשארים עם כל מיני דברים, לא נשארים עם שום דבר שיש בו לא משפט, כל המערכת, כל חושן משפט, כל המערכת המשפטית
העצמאית. כל המערכת הקהילתית.
אז כל עוד היא קהילתית פחות מזיק, אבל היומרה שבא להגיד איך לנהל את יחסי הממונות בין אנשים, שזה בעצם לדרוך על
הרגליים של המדינה. אבל היא מיושמת רק בבתי הדין הקהילתיים.
היא במילה הייתה מיושמת רק בבתי הדין הקהילתיים, אבל אני אומר, העיקר פה זה היומרה שאתה כבר לא רוצה להשיב שופטינו כבראשונה, שאתה אומר, זה לא רלוונטי, זה סיפור של פעם, היינו צריכים פעם לנהל מדינה, אז היה לנו את זה. עכשיו העניין הוא הדת התאורה, מה זה דת התאורה? זה התפיסה התיאולוגית שלי, והדאגה שלי לעולם הבא, וכל מיני דברים כאלה, ומי שאימץ בנפש חפצה יחסית את העיקרון הזה, ואמר, אוקיי, בוא נתאים את היהדות להיות דת, זה קודם כל ציבור רחב מאוד מתוך העולם היהודי, שרצו להשתלב, ובהמשך, חלק מהמנהיגות הדתית שהם שאמרה, טוב, בוא נציל מה שאפשר, ואמרו, בוא נגדיר את היהדות באופן כזה, ככה שהיא תוכל לחיות עם זה, וזה היהדות הרפורמית. בטניצקי טוענת שגם הירש, בני אורתודוקסיה שלו בעצם,
הרש"ר הירש.
כן, גם הרש"ר הירש קיבל באיזשהו אופן את המודל הזה, בניואנסים מסוימים, אבל בגדול היא מציגה כל הזמן את האורתודוקסיה, או את המתנגדים לכל תהליכי הרפורמה, כאלה שלא הסכימו לוותר על יהדות שלמה. על יהדות שמכילה בעצם את השאיפה לביאת המשיח, לחזרה לארץ ישראל, לקיום לאומי, לחושן משפט, לחיים של היבדלות מלאה מהגויים. וזה נכון, אבל לא לגמרי. ועל זה אני רוצה להגיד משהו על הונגריה.
אני אקח אותך אבל רגע שני צעדים אחורה. אתה מספר על תהליך שקורה במערב אירופה, שבו בעצם שמים את הדת, בין אם זה יהדות, בין אם זה נצרות.
נכון.
דבר ששמים אותה כדת, ולא כאיזושהי תנועה כוללת
שמשפיעה... מגדירים מחדש את המושג דת.
כן. שמשפיעה על כל רובדי החיים.
נכון.
ואנחנו הרי יודעים שהתהליך שקורה אחרי אותה אמנסיפציה, או במקביל, או לפני, וזאת בעצם השאלה, זה תהליך החילון. השאלה היא האם המדינה תופסת כל כך הרבה כוח, גם נורמטיבי, גם מעשי, וגם של יותר ויותר ויותר משאבים מופנים למדינה, בגלל המלחמות דת, ואומרים, הדת מסוכנת במרחב הציבורי כי מביאה לשפיכות דמים, או שקודם כל יש פשוט חילון. יש פשוט סובלנות שבאה מאיזושהי...
אדישות.
אדישות לדת, ואז אומרים, בוא ניתן למדינה, למדינה החילונית שלנו, למדינה הניטרלית, במילים אחרות, את הכוח במקום לאפיפיור, במקום לכמרים, הם לא עושים את זה טוב, ואנחנו גם פחות מאמינים. האם הטיעון הזה הוא טיעון שנשמע... אז בספירה הציבורית, בן אדם לעצמו, ביומנים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
תראה, עידן הנאורות היה ודאי גם עידן של חילון. ללא ספק, בצרפת זה היה מאוד מאוד בולט, והחילון בצרפת, כיוון שהייתה מדינה קתולית, על החילון יש שני פנים. אחד, בוא נשחרר מהכנסייה בסוגריים, המושחתת, העשירה מדי וכו' וכו'. בוא נשחרר את המוסדות, את מערכת המשפט, את מערכת החינוך, את כל הדברים האלה שהכנסייה עשתה במשך דורות. ו... יהיה לנו את הרפובליקה, או את המדינה, או את הממלכה, או את האימפריה, לא משנה שתעשה את זה במקום זה. אז זה סוג אחד של חילון. סוג אחר של חילון זה התודעה של האנשים שהיא פחות יראת שמיים, בוא נאמר ככה. היא לא עסוקה בדין ובעולם הבא, זה מה שהעסיק את הנוצרים. זה לא אותה דתיות יהודית, אבל זה הדתיות הנוצרית, שאין שם עולם שלם של מצוות, אבל יש שם כן עניין של איזה פייטי, של איזה חסידות, של איזה... להקדיש מזמנך ומכוחך לאלוהים ולא להתענג מדי בעולם וכל מיני דברים כאלה, שזה פינה את מקומו לתפיסות הרבה יותר חובבות עולם הזה, נקרא לזה ככה, שהלכו ורווחו מתוך אותו שיח של הנאורות. אז אני לא יודע, זה ביצה ותרנגולת, אני חושב שאני מניח, אני לא מומחה בדבר הזה, ואני מניח שיכתבו ספרים לכאן ולכאן כדי לטעון מה הוביל את מה. זאת אומרת, האם החילון הפוליטי הוביל את החילון התרבותי, או שהחילון התרבותי, שאפשר לייחס לו גם, אפשר את שפינוזה להכניס כבר לסיפור הזה וכו', הוא הוביל לחילון הפוליטי.
אז שנייה, בעצם תיארנו כאן שתי תמונות. התמונה במערב אירופה, והתמונה במזרח אירופה. ככה לפחות גם מלמדים את זה בבתי ספר התיכוניים.
מזרח אירופה פשוט הכל קורה הרבה יותר מאוחר, מבחינה זאת.
מזרח אירופה, חיים של פעם, חיים קהילתיים, חיים של מדינה בתוך מדינה, שהיהודים ממש חיים במדינה משלהם, על קרקע של מדינה שהיא לא שלהם.
אני לא יודע אם זה מדינה משלהם, אבל יש להם הסדרים קהילתיים שהם הרבה יותר חזקים.
כמו מה? סתם, אנשים לא ממש מכירים את זה.
הסמכות של הקהילה היא יותר, יש מוסדות של הקהילה, האמת, גם זה הלך והתפורר.
מה,
קהילה
קידוש?
קהילה קחו, יש ארבע ארצות.
קיגל, מה?
יש... לא, היהודי, המעמד שלך הוא כחלק מהקהילה. אתה לא... המעמד שלך כאזרח האימפריה הרוסית הוא כמעט לא קיים. אתה קיים תחת, בוא נאמר ככה, בימי הביניים זה הרי כך גם בכל מקום באירופה, יש פריבילגיה לקבוצה מסוימת, מותר ליהודים להקים פה קהילה, הם לא הופכים להיות חלק מגרמניה, הם הופכים להיות הקהילה היהודית שמוגנת על ידי השליט המקומי, שהעניק להם זכות לסחור פה ואפילו לגור פה ואפילו לבנות בית כנסת, כל הכבוד לו. כן, אז יש, ומדי פעם מגרשים אותם ולוקחים מהם, לוקחים מהם את הזכות הזאת. עכשיו, במזרח אירופה גם עוברים תהליכים של מודרניזציה במובן הזה ש... אז אנחנו כבר לא בעולם של הפריבילגיות האלה, אלא בעולם קצת יותר מדינתי, יותר ריכוזי, אבל עדיין היהודים הם לא מקבלים שוויון זכויות רגיל, הם לא אזרחים רגילים עד תקופה מאוד מאוחרת.
אבל מה זה אזרח רגיל באותה תקופה? הרי אתה אומר שכן יש לאצולה אולי, או לשלטון המקומי, שהוא שוב, הוא לא שלטון מקומי בסגנון האנגלי-אמריקאי, שאנחנו אולי קצת מכירים מדתוקוויל, או מהפדרליסט, או מכמה כתבים שכן תורגמו לעברית. מה זה שלטון בכלל מקומי, או איך נראה האזרח הרגיל הנוצרי, נגיד בהונגריה? איך הוא התנהל מול השלטונות? איזה מעמד היה לו?
זו שאלה שאי אפשר לענות עליה תשובה פשוטה, כי זה נורא תלוי מתי. בהונגריה הייתה חברה פאודלית עד 1867, כשהוקמה אוסטרו-הונגריה בעצם, וניתן, והיה ניתנה גם אמנציפציה ליהודים, ניתנה גם אמנציפציה לכל האחרים במובנים. עכשיו, התהליכים האלה קרו לאט לאט, הם קרו עוד קודם, בימי האימפריה האבסבורגית, עוד כשהיא שלטה על הונגריה. העסק הזה, עזוב, הונגריה היא עולם מסובך, כי הונגריה לא הייתה ממש קיימת בסוף ימי הביניים, היא נכבשה על ידי הטורקים. וחזרו על ידי האבסבורגים, והיו שם כל מיני קבוצות, ויש לך טרנס... זה סיפור מאוד, מאוד... זה ארץ שנבנית במאה ה-19 מהמון המון מאגרים שבאים לשפלות נטושות כמעט. זאת אומרת, יש פה ממש... יש פה קולוניזציה, כלומר, יש את ה... כמובן, יש את המדיירים, יש את ה... עם הארץ ההונגרי, מהשפה ההונגרית ועם האתניות שלו ועם הצולה המקומית שהיה לה זכויות יתר מסוימות וכולי, אבל כדי למלא את הארץ אחרי החורבנות של המלחמות האלה הביאו גם הרבה מאוד גרמנים והרבה מאוד והרבה יהודים והרבה אחרים, והעסק הוא נהיה מין פסיפס גדול ומורכב, וגם המעמד האישי, כלומר אנחנו רגילים מאוד למדינה, זה נורא קשה לנו לחשוב ככה, אני רואה, גם אני לא מבין את זה אף פעם עד הסוף. כל כך רגילים למדינה, יש לך מספר זהות, יש לך כרטיס קופת חולים, יודעים עליך הכל, מנהלים אותך בהמון מובנים, אנחנו חיים במשטרים מאוד ריכוזיים, ואין אדם שאין לו מדינה. כמעט אין דבר כזה בעולם. כל אדם יש אזרחות, יש דרכון, יש משהו, ואם יש לו דרכון, זה גם אומר שיש לו תיק מס הכנסה, ושיש לו זה, ושיודעים עליו כל מיני דברים, ושאו שהוא אזרח טוב, או שאזרח רע, ואז זה רשום לו במשטרה, וכו' וכו'. עכשיו, העולם הקדם מודרני הוא עולם בלי מערכות המינהל המשוכללות האלה, בלי הידע הזה, ועם המון המון מערכות חופפות, לא ברור. לא, כלומר, יש מקומות שמערכת החינוך היא של השלטון המקומי, יש מקומות שהיא של הכנסייה, יש מקומות שהיא של המדינה, וככל שזה נהיה יותר של המדינה, גם בשלבים הראשונים זה עוד קצת עם הכנסייה, או קצת עם השלטון המקומי, וחלק מקומות עד היום זה ככה, בכל מיני מובנים. ויש לך את הקהילה האתנית שלך, ויש לך את הקהילה הלאומית שלך, זה המון דברים שהם לא בכך חופפים. אנחנו מאוד רגילים לעולם, העולם המודרני המורכב שלנו, עולם מאוד, מאוד שטוח יחסית לזהויות של ימי הביניים שהם גם המאוחרים. אז מה שקורה בסוף ימי הביניים זה לאט לאט המדינה הולכת ונהיית יותר ריכוזית. השלטון יודע יותר, אנשים מתבקשים לקחת לעצמם שמות משפחה כי מישהו צריך לזהות אותם אי שם בווינה ברישום, וכל מיני דברים שלא היו קודם, והיום מי שעושה מחקר גנאולוגי למשל על המשפחה הזו עד 1800 אחורה יכול כן למצוא המון 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 נתונים, שאם הוא היה הולך יותר אחורה אף אחד לא שמר אותם. אז כן יש, אבל זה לא אומר עכשיו שנמחק כל ה... זאת אומרת, עדיין הרבה מאוד אנשים לא נפגשו עם השלטון כמעט אף פעם, ולא ידעו עליהם כמעט כלום. ואז... והיו הרבה יותר שייכים לקהילות ולמרחבים, ואני אומר, זה נכון גם לגבי הגויים. אצל היהודים זה עוד יותר מסובך, כי יש להם מעמד כעם, או כקבוצה אתנית, או כקבוצה דתית, עצמאית, או לא עצמאית, כאשר רוצים לתת שוויון זכויות ולשלב אותם. וזה דיון שמתנהל בכל מדינה באירופה בפני עצמה. דיון בהונגריה מזכיר את הדיון בצרפת, הוא נעשה כמה עשרות שנים אחר כך, ועם נימוקים קצת אחרים, וכן הלאה.
בדרך כלל מדברים על הונגריה, באמת בהקשר שהזכרת בחצי מילה מקודם, והוא הקשר של הקהילות, של האורתודוקסים פנאטים כאלה, זה משהו שהוא מאוד, מאוד הונגרי, יש גם הרבה מאוד ציונות בהונגריה,
לא, אין הרבה מאוד.
הציונות היא קבוצת מיעוט, מבין קבוצת המיעוט הזאת חלק משמעותי ממנה הוא הונגרי.
טוב, רגע, בוא לא ניכנס רגע לציונות, זה הסתבכת עכשיו, כי ודאי שעד מלחמת העולם הראשונה אין כמעט ציונות בהונגריה, המדינה עם הכי פחות שוקלי שקל ציוני, עם הכי פחות הסתדרויות ציוניות, המדינה היחידה שבבירה שלה מעולם לא התקיים כנס ארצי של הציונות, זאת הונגריה, שגם כל הזרמים בה הוציאו הודעות חד משמעיות מיד אחרי הקונגרס הציוני הראשון, שאין לנו חלק, אנחנו פטריוטים הונגרים, גם האורתודוקסים, גם הנאולוגים, לא רוצים את הדבר הזה, זה לא בשבילנו, היה ליהודים נהדר בהונגריה. עד מלחמת העולם הראשונה, כל עוד הייתה הונגריה הגדולה, עם הסימביוזה הגדולה של היהודים והמדיירים, אולי נדבר עליה. עכשיו, כמובן, הרצל היה הונגרי, אבל הונגרי שעבר לוינה, ושם בנה את התנועה הציונית, ואמר על ההונגרים, עד שלא יקרה שם קטסטרופה, הם לא יהיו ציונים. הוא צדק, לקח עד 44. אבל, ומבשרי ציונות, כמו עקיבא יוסף שלזינגר, שהוא יהודי הונגרי, ונטונק, ואפשר להגיד שגם הרב אלקלאי, שהיה רב בקהילה הונגרית, יש המון יסוד לציונות מדינית בהונגריה, אבל זה ממש מתי מעט, ציבורית זה לא היה קיים. ציבורית זה לא היה קיים. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לסיפור, באמת אורתודוקסיה, נאולוגיה, למה הונגריה כל כך מפורסמת בדבר הזה? כי הונגריה היא המקום היחיד בעולם שבו התרחש קרע רשמי, מוכר על ידי המדינה, מסודר, שחתך את היהודי הונגריה לשניים. ב-1870, אני אסביר רגע את הרקע. 1867 מוקמת אוסטרו-הונגריה, כלומר, האימפריה האבסבורגית מגיעה לפשרה עם הלאומנים ההונגרים, ואומרים, טוב, נמאס לנו לשלוט עליכם בכוח, בוא נעשה את זה יחד, ובודפשט ווינה הופכות להיות שתי בירות, כאשר בודפשט חולשת על שטח עצום, הממלכה ההונגרית היא ממלכה מטורפת בהיקף שלה, בין השאר, ההונגרים, שקוראים לעצמם מדיירים, הם רק 45% מהאוכלוסייה בשטח הזה, כי יש בה רומנים וסלובקים וסרבים וצוענים ויהודים. היהודים הם ה-5% שהם צריכים בשביל לעשות יחד רוב. והיהודים, שאין להם אספירציות לאומיות, אומרים, סבבה, אתם נותנים לנו שוויון זכויות, אנחנו מצטרפים לפרויקט שנקרא המדיאריזציה, פרויקט השלטת השפה והתרבות ההונגרית על המרחב ההונגרי, שכשנתנו להם, שאמרו, זה מדינה רב-אתנית, זה לא הייתה, זה מדינת לאום רב-אתנית, זה סיפור מיוחד שהם ניסו לעשות, מודל מעניין. היו מאוד גאים בשפה שלהם ובתרבות שלהם, אבל ידעו שכמובן יש הרבה עמים בתוך הדבר הזה.
אבל אנשים לא מספיק מכירים מה זה מדינה קצת קדם מודרנית, שוב, כי זאת לא מדינת הרווחה של ימינו, שמממנת בתי כנסת ומממנת חינוך ומממנת לימודי דת בתוך חינוך, או לא מממנת לימודי דת בתוך חינוך וכל הדברים האלה. מה זאת אומרת מדינת לאום רב אתנית? איך היא בעצם מטפלת או לא מטפלת, מתקצבת או אוסרת על כל הלאומים הקטנים בתוכה? סך הכל מדינה בתקופה הזאת, אפילו לא גבתה מס הכנסה, הייתה מאוד קטנה.
לא, לא, אבל אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19. זה כבר לא כל כך... תשמע, בבודפשט ב-1900 מוקמת רכבת תחתית. הראשונה באירופה היבשתית. זה לא המדינה הנידחת כמו שאנחנו חושבים. זו מדינה מאוד גאה בעצמה, ועם הרבה קדמה בדברים מסוימים, באזורי הכפר הייתה נראית...
כמו רוסיה.
כמו רוסיה היום, כמו הונגריה היום, נראה די אותו דבר. זאת אומרת, היו אזורים מאוד נכשלים, אבל בודפשט ואיזושהי אליטה ליברלית לאומית ששלטה בה, היה מאוד מתקדמת, והמדינה כן שלטה על הרבה דברים. למשל, הדיון על השפות הוא מאוד מרכזי, השפות מערכות החינוך. אז מערכות החינוך הכנסייתיות, נניח, יכולות להמשיך ללמד ברומנית או בסרבית, אבל מערכות החינוך החילוניות, לא, הם הונגרית וכו'. כלומר, זה לא, כולל על היהודי.
זה מופע אחד של דרך חוב.
אבל אני חייב לספר על הקרע בעדות הונגריה. 1867, יהודים מקבלים אמנציפציה, הם הופכים להיות אזרחים שווה זכויות. אמנם היהדות עדיין לא, היא לא דת מוכרת, היא דת נסבלת. אוקיי? לא כל כך משנה, יש לזה ניואנסים מסוימים. אבל אומרים ליהודים, אוקיי, אבל בואו תעשו איזה כינוס, כנוס את כל היהודים, כדי להגדיר תקנות לקהילות. יש עדיין את המושג הזה שנקרא קהילות, יש להם סמכות משפטית מסוימת, לנהל את ענייני החינוך והדת, לגבות את מס הבשר וכל מיני דברים כאלה. צריך שיהיה נועה, צריך שיהיה מסודר, אנחנו המדינה מכירים בכם, אני רוצים שיהיה לכם פרוטוקול, שזה יעבוד בצורה מסודרת, לא כל אידיוט יכול להיות רב וכו'.
כשם שהעמותה זה גוף פרטי, אבל גם היא צריכה הקנון.
נכון, נכון. עכשיו, מי שדחף את זה בכל הכוח, זה החוגים, נקרא להם הנאולוגים, החוגים שרומאות רצו להשתלב בהונגריה, והיו לרוב גם בעד תיקונים בדת, ברמה כזו אחרת. והשלטון היה בצד שלהם, באופן די טבעי, הם היו מקורבים לשלטון, מעורבים בשלטון, והם דחפו לעשות הכינוס, וגם דאגו להשיג בו רוב. זה סיפור טריקי קצת, כי בעצם חצי מיהדות הונגריה הייתה מאוד שמרנית, זה היה חלוקה גיאוגרפית פחות או יותר, וחצי לא, ואיכשהו בקונגרס יצא שהחצי הלא הוא החצי ששולט בכל הסדר יום. אני עצמי בדוקטורט שלי, בדרך אגב, חשפתי סוג של תרמית כזאת, איך הם עשו את זה בקלויזנבורג, איך הם השיגו נציג, למרות שלא היה להם רוב. אז זה טענות שכל הזמן בפולמוס, בספרי הפולמוס האורתודוקסים, כל הזמן טוענים שהם גנבו, ואף פעם לא האמנתי, כי תמיד יגידו את זה, אבל מצאתי לזה עדות מעניינת. אבל מה שקרה בקונגרס הוא שחצי מהצירים, או נציגי הקהילות היותר שמרניות, עוד לא היה את המושג אורתודוקסי, עזבו את הכינוס, אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל את ההחלטות ולקבל לנו את הסמכות, כי זה סותר את הדת שלנו, כי הם לא מוכנים לקבל את עיקרון של שולחן ארוך וכל מיני דברים כאלה. היה שם הרבה פוליטיקה, יעקב כץ קצב איזה ספר שלם, הקרע שלו נתחה להסביר מי היו, כי היו בין הרבנים השמרנים הרבה שלא רצו לעשות את הפיצוץ הזה. אבל חובבי הפיצוץ הצליחו לסחוף את כולם, ובסוף לא היה ברירה. ובעצם, זאת אומרת, הזרם המתון הפסיד, והזרם היותר קיצוני שרצה מראש, בעצם חלם על להיפרד, להפריט את היהודים לשניים, למרות שהוא אמר שזה אילוץ ואין לו ברירה, הוא בעצם רצה את זה, כדי להגן על העולם הישיבות, על החינוך הדתי, על המערכת הרבנית, וכו' וכו', כדי לשמור על שהקהילות יפסיקו להתקרסם לכיוון המחולן או המהונגר, נקרא לזה ככה. אז, וניצלו את הרוחות הליברליות של המדינה, כדי לקבל על פי עיקרון חופש הדת, הכרה ביהדות האורתודוקסית כדת לעצמה. בעצם מה שקרה, זאת אומרת, אתם לא יכולים לכפות אליהם תקנות הקונגרס, כי אנחנו אורתודוקסים והם לא.
אנחנו בכלל לא יהודים מהסוג שלכם.
כן, זה כאילו יש שני עם יהודי. זה נשמע נורא קונספטואלית, אני חושב שזה באמת נורא קונספטואלית, יכול להיות שהרב קוק היה יכול להגיד על זה שזה משפט שלמה של גם לי גם לך לא יגזורו, וזה מה שהוא אמר על הפרדת הקהילות, זה דבר נורא.
אה, הוא כתב על זה, על הונגריה?
כן, על הפרדת הקהילות, על הקונספט של הפרדת הקהילות, זה לבוא ולהגיד, עדיף שלא יהיה, בעצם אתה אומר, אני מוותר על הקונספט של עם ישראל. אני מעדיף עדה דתית, כנסייה, שהמשותף לזה דוגמה ופרקסיס, בעצם שמירת מצוות ואמונות מסוימות, זה המשותף, ולא המוצא שלנו, ולא המחויבות שלנו לברית, כי גם הם מחויבים לברית והם עזבו. עכשיו, זה, זה, זה דרמה תיאולוגית שקורית בלי שבכלל הרגישו. עשו פוליטיקה ולא שמו לב מה עשו תיאולוגית, בעצם. כי תיאולוגית עשו משהו שאסור היה לעשות, אבל עשו את זה בשביל להציל, לשמור. באמת היה פחד. היה פחד שאם יקבלו את הקנות הזה, יהיה תהליך של, שהקהילות יתחלנו.
כי מה קורה? זאת אומרת, מה...
כי פתאום היית אומר, למשל, שלא יכול להתמנות רב לקהילה אם אין לו השכלה אקדמית, נניח. ואז כל הגדולי תורה שהיו בקהילות השמרניות, ובמקומם יבואו בוגרי סמינרים שנחשבו כלא דתיים בכלל, או משהו כזה. או כל מיני דברים כאלה, וחלק זה חששות סרק, חלק חששות אמת. אבל מה שקרה ב-1870, הפרלמנט ההונגרי אישר את הדבר הזה, ונהיה מאז, מאותו רגע, שתי לשכות שיש הקונגרס היהודי ההונגרי, שזה בעצם מה שקראו אחר כך ניאולוגים, זה לא קבוצה עם תיאולוגיה מובחנת, אבל בגדול היו בה גם כאלה שעשו הכל בדיוק כמו קודם, שמרנים לגמרי, וגם כאלה שחיתנו יהודים עם גויים, כאילו כל המנעד היה לך בתוך זה, והיהדות האורתודוקסית שהייתה כ-50% מיהודי הונגריה, מאוד מאוד שונה מה שקורה בגרמניה, יש גם קהילות אורתודוקסיות, אבל א', בגרמניה זה מיעוט קטן ומבוטל, וב', הם חלק מהקהילה הכללית ברוב המקרים. אין ארגון יהודי של כל היהודים האורתודוקסים בהונגריה, אין דבר, בגרמניה, אין דבר כזה, כי הם חלק מהקהילה היהודית הגרמנית. בהונגריה לא, יש הקהילה היהודית האורתודוקסית ההונגרית, ויש הקהילה היהודית הקונגרסאית ההונגרית, שזה כל השאר. כן? ועכשיו זה מתפתח לדינמיקה שאתה רואה אחר כך ממש בכתבים של רבנים, ביניהם כאלה שאני חקרתי, שאומרים, השם עשה לנו נס, הציל אותנו, הציל אותנו, כן? ובאמת עולם הישיבות פרח. היא מתפתחת תרבות דתית מאוד משגשגת, מאוד עשירה בהונגריה, באזורים האורתודוקסיים. אז קודם כל ישיבת פרשבורג, הישיבה המפורסמת שהייתה קיימת עוד קודם, אבל היא גדלה, ועוד, זה הטרגדיה של יהדות הונגריה, שהיא בבת אחת הושמדה, שישיבות מפוארות לא נשאר להם שום זכר, בניגוד לישיבות ליטה, שנדדו לסין, או ברחו, או הלכו לרוסיה, חלק מהם לפחות, והגיעו לארץ ישראל. בהונגריה הייתה שאננות גדולה, עד יום לפני שהתחילו לשלוח המחנות, עוד היו בטוחים שהכל יעבור שם בשקט. המון המון יהודים, ועוד כתבו שירי הלל למדינה בחגים הלאומיים. כן, רבנים אורתודוקסים, אני לא איזה... אז, אבל זה סיפור אחר. יהודה הרטמן כתב על זה ספר מאוד מעניין, נקרא פטריוטים ללא מולדת, יצא לפני כמה חודשים. מתאר את הטרגדיה הזאת, בעיקר את החיבור של היהודים ההונגרים למולדת, שבסוף זרקה אותם הגרמנים לקחו אותם, אבל... בסדר, זה סיפור אחר.
האמת היא, אני חושב שהרבה, עדיין קשה להרבה מהמאזינים באמת להבין, שוב, כמו שדיברנו בהתחלה, מה זה בכלל החיים האלה בקהילה, מול שלטונות, מה הממשקים בכלל? אבל בואו ננסה רגע להבין, מה הפיצול הזה, נגיד שאנחנו מבינים אותו, את הממשקים של הקהילות מול הממשל, מה הפיצול הזה גורם לניאולוגים, ומה הפיצול הזה גורם לאורתודוקסים, ולמה האורתודוקסים ההונגרים נחשבים כקיצוניים במיוחד? האם זה קשור לזה?
האורתודוקסים ההונגרים נחשבים קיצוניים במיוחד, כי כמו העיתונות והפוליטיקה, גם המחקר אוהב לדבר על הקיצונים. היו כמה קבוצות קיצוניות, והיו המון לא קיצוניים בכלל. רוב יהודי, אני לא יודע אם רוב, לא ספרתי אותם, אבל חלק נכבד מיהדות הונגריה, האורתודוקסית, הייתה סופר מודרנית, לבושה בדיוק כמו יהודים יקים, כן? מדברת גרמנית מצוינת, רופאים, עורכי דין, סוחרים, אנשים שהקפידו על קלה כחמורה מבחינה הלכתית, והיו מעורים לגמרי ומאוד מאוד שונים מהחסידי סאטמר או חסידים אחרים, חסידי צאנז ואחרים שהיו באזורים של האונטרלנד, שזה האזור הצפון מזרחי של הונגריה, שחיו חיים אנטי מודרניים בהרבה מובנים. אז היהודים אוברלנדים, יהודים של מערב הונגריה, מערב ומרכז הונגריה, שהיו בעצם, זה מורשת פרשבורג יעיר שלהם, אבל גם אחר כך בודפשט וגם עוד הרבה ערים, ובעצם בכל הערים הגדולות, אני חושב שרוב היהודים האורתודוקסים היו יהודים שהיום היית קורא להם מודרן אורתודוקס, ברוב המובנים, והם גם לא דיברו יידיש כמו יהודי מזרח אירופה, הם דיברו, היידיש שלהם הייתה יידיש או יידיש מאוד קרובה לגרמנית, או שהם שכחו את היידיש ודיברו הונגרית וגרמנית. סיפור מעניין, זה כמעט שתי תרבויות שחיו במדינה אחת, האוברלנד והאונטרלנד, ואפילו ששניהם היו מאוחדים בתוך הארגון האורתודוקסי, אלה שתי תרבויות. יעקב קץ מספר, אנשים מספרים שאם הם עברו, אם עשו שידוך עם מישהו מהמקום האחר, היית צריך לשנות את לבושך. במקום אחד אף אחד לא גידל זקן, במקום אחד אף אחד לא גידל זקן. כאילו זה יהודי טוב, חייב להיות עם זקן, או מה פתאום, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה היה ממש שתי תרבויות. אז זה קודם כל. אז רוב היהודים בהונגריה לא היו קיצוניים, לא במובנים האלה ולא במובנים אחרים, אבל מה שכן, כן היה תרבות של פיצול. המושג הזה שאתה מחלק את הקהילה לפי עמדות, לפי תפיסה פוליטית דתית, נקרא לזה כך. עד כדי כך, אבא שלי גדל בקהילה אורתודוקסית, בעיר שהיה בה גם קהילה נאולוגית. בתור ילד הוא שיחק עם הילדים הגויים, הוא לא שיחק עם הילדים של הנאולוגים, הוא בכלל לא ידע שהם קיימים. זאת אומרת, זה היה מאוד עמוק. היו מקומות שהתחתנו גם ושהיו שיתופי פעולה עסקיים והכל, אבל היו מקומות שלא. וזה היה קרע מאוד עמוק, לא סתם קץ קרא לספר שלו, הקרע שלא ניתחה, זה לא ייתחה. קרע מאוד עמוק, שעשו לו גם אידיאליזציה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו...
מה השיח של האידיאליזציה הזאת?
אידיאליזציה ש...
איך מדברים על זה? זאת אומרת, זה דברים... אני חושב שהרבה מהרעיון הזה מזכיר למאזינים את הפוליטיקה שלנו, דברים שרשומים מהארץ.
העולם החרדי שאנחנו מכירים היום, הוא עולם שאימץ את מודל ההתבדלות ההונגרי. פשוט ביותר, כי כשהם היו בפולין, בוור שהיו הרבה יהודים שלבשו שחור ונראו כמו החרדים של היום, שחיו בין המון יהודים אחרים ולא יצרו קהילה משל עצמם, ודאי לא היו מאורגנים פוליטית, אולי הם היו מאורגנים, אולי הם הצביעו לאגודת ישראל, שזה היה הניסיון הראשון, אבל אגודת ישראל זה ייצוא של הקונספט הגרמני-הונגרי ליהודות מזרח אירופה. בוא נעשה משהו שהוא לאורתודוקסים, שהוא רק לשומרי מצוות. לא היה דבר כזה מזרח אירופה, לא עבדו ככה. אז היו בונדיסטים והיו ציונים והיו זה, ובאיזשהו שלב היו אלף מפלגות, וכולם רבו אחד עם השני, אבל הם היו קהילה אחת.
אם אני צריך רגע לשקף על מה שאתה אומר, אז היהדות ב... כל מקום כמעט, חוץ מהונגריה, הייתה חשיבה יותר לאומית, יותר כלל ישראל, והחשיבה ההונגרית היא חשיבה יותר מפלגתית. זאת אומרת, בסוף, יותר לא מפלגתית.
כנסייתית, אני קורא לזה.
הכוונה היא לא מפלגתית. לא מפלגתית, במובן של יש לפיד, או במובן של ימינה, אלא במובן של אני חושב על הקבוצה שלי קודם כל,
אספר סיפור.
לפני שאני חושב על כלל ישראל. זה נכון? זה אינטואיציה שיש בה מן האמת?
אז אני אספר סיפור שמספר את זה.
נף סיפורים.
הרב מאיר בר אילן, ספרו מוולוז'ין לירושלים, מתאר את העולם היהודי כפי שהוא זוכר אותו, היה מנהיג המזרחי, היה הסתובב בכל העולם, בנו של הנציב מוולוז'ין, דמות מאוד מעניינת של עצמו.
וולוז'ין גם בונגרה?
לא, וולוז'ין זה ליטה, ודאי. אז הוא, בכל הספר שלו, הוא מתאר המון את כל העולם היהודי, יש שם פרק אחד על הונגריה, כי כנראה הוא היה שם רק פעם אחת, ואז הוא גם מסביר למה. הוא מתאר שהוא בא להתארח בבודפשט בשבת, והוא היה אורחו של הרב קופל רייך, שהיה רב הקהילה האורתודוקסית בבודפשט. יהודי מפורסם מאוד, היה גם חבר הפרלמנט, בקיצור, דמות מוכרת, מופיעה גם, כי אי אפשר להתעסק בזה הונגר בלי להיפגש בו. עכשיו, הוא אומר, אני הולך איתו בליל שבת לבית הכנסת, מהבית שלו לבית כנסת. ובדרך... אני משתגע, כי אני רואה מלא חנויות של יהודים, מובהק של יהודים, השמות, הזה, לא יודע, היה ברור לו, זה חנויות של יהודים, הכל פתוח.
ליווייס, נגיד.
לא יודע, שישי בלילה, כן.
של לוי.
כן, כן, יש... באמת המסחר, בודפשט הייתה, קראו לה ג'ודפשט באותה תקופה אפילו, כי רבע מהעיר היו יהודים, וכל המקצועות החופשיים היו כמעט, כי יהודים עשו שם הכל, כל מה שחשוב. והוא משתגע, הוא אומר, רואה את כל החילול שבת הזה, כל היהודים, כל החנויות, ואז הוא רואה שהרב הולך כאילו בסבבה שלו, כאילו, ואז הוא אומר, תגיד, הרב קופל, לא מפריע לך שכל היהודים האלה, שהחנויות האלה פתוחות בשבת? אז הוא מסתכל עליו ואומר, הם לא מהקהילה שלי. הוא אומר, הוא אמר את זה בצורה כל כך כאילו, כאילו, למה שאני אחשוב על זה בכלל? הוא אומר, באותו רגע הבנתי למה יהדות הונגריה לא שותפה ליהדות העולם בסיפור הציוני ובדברים האלה. הם חיים בתוך הבועה של עצמם.
הם לא מהקהילה שלי.
כן. הם להם בסדר, אז זהו, הם יצרה איזה בועה כזאת. אז זה אולי קצת אנקדוטה מוגזמת, אבל יש בה הרבה אמת, כנראה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על האמנציפציה, כי התחלנו עם זה וזה חשוב. יש מושג שאוהבים ההיסטוריונים של יהדות המודרנית להגיד, מושג שנקרא עסקת האמנציפציה. כי בעצם כשמעניקים לך זכויות, יש לזה הרבה משמעות, זה עסקה, מצפים ממך למשהו. למה מצפים? מצפים שהיהודים, כמו שאמרנו קודם, יסירו את הקוצים שמפריעים להם להשתלב. כלומר, שיפסיקו להגיד, אני לא שותה יין עם הגוי, אני לא עובד בשבת, אני לא, כאילו, תעשה את ה... תשתלב, כאילו, אנחנו ניתן לך את כל הזכויות, ואתה תוריד את הדברים, את הדברים שמפריעים אצלך בדעת. אל תדבר איתי על, תהיה נאמן לגמרי למדינה כמובן, אל תדבר איתי על, על פלסטינה וזה, אבל, אבל, אבל בעיקר תשנה את היהדות שלך ככה שהיא תשתלב. יהדות משתלבת.
אבל גם תתלבשו אחרת, שזה כבר משהו,
המון דברים,
שבאמת יוצר קרבה.
נכון. אבל זה קרה גם בכל מקרה, אני חושב. זה לא קשור לכפייה, נניח, אבל יש איזו ציפייה שיהודים ישתלבו.
עצם הציפייה.
יפה. עכשיו, כאשר יהדות, היהודים האורתודוקסים בהונגריה פונים לפרלמנט ומקבלים על פי עיקרון חופש דת את הזכות להיות אורתודוקסים, בעצם אומרים להם, היי, תפרנו לכם עסקת אמנציפציה חדשה. באמנציפציה החדשה, אנחנו מגינים עליכם כליברלים שמאמינים בחופש דת, שלא יפגעו לכם בשום ריטואל. כולל בריטואל של להתפלל על ירושלים 3 פעמים ביום. כולל בריטואל של לגדל זקן שנראה מוזר, או ללבוש כפות, לא משנה, מה שלא תגידו, מה שתגידו, אתם קובעים, אתם הרבנים. אז נוצר, מה אנחנו מבקשים מכם? הדבר היחיד?
מה עסקה?
לא, אז אני אומר, זו עסקה פנומנלית. זו עסקה שמאפשרת לך להיות...
מה יהודים מקבלים ברור?
זה המקום היחיד. עכשיו,
מה יהודים נותנים?
הדבר היחיד שיהודים נותנים, נאמנות למדינה ולימוד השפה ההונגרית בתי הספר שלהם.
אבל זה גם ככה, יהודים אוהבים לדעת שפות, בסדר, כדי לדעת לבחור עם אנשים.
ככה. אבל לא, זה לא פשוט, יש מקומות שיהודים ברוסיה, ודאי היותר שומנים, לא למדו רוסית עד הסוף. וגם בפולין, זה היותר מודרני, אם למדו פולנית, היהודים המשיכו לדבר יידיש. עכשיו, הציעו פה, עכשיו, אותו חתם סופר, התנגד לאמנציפציה כשהוצא בהתחלה. אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים, זה עסקה נחמדה, יהיה לנו שוויון זכויות, אבל זה אומר לוותר, לוותר על העתיד שלנו, לוותר על, על הזהות שלנו, לוותר על כל מיני דברים. לא, לא טוב. זה להנציח את הגלות. אבל כשמציעים לצאצאיו עסקה שבה, אמנם, כן, הזהות היא בעייתית, אתם תהיו הונגרים, אבל בכל הדברים שבאמת אכפת ליהודים מראי שמיים ושומרי מצוות, דיינו, נשמור את ההלכה, שהרגע הפכנו אותו לעיקרון הקדוש, על פיו אנחנו מחלקים את הקהילה, אם על זה מגינים ואומרים, אתם יכולים להמשיך חנך איך שאתם רוצים, ואתם יכולים לשמור את כל המצוות איך שאתם רוצים, ותעשו עירוב בקהילה שלכם, ותעשו, ותתלבשו איך שאתם רוצים וכו'. אז למה להתנגד לאמנציפציה? אז אמנציפציה הזאת זה טוב. היא להפך, בזכותה מגינים עלינו מדרדרות דתית. והיהודים מאמצים, ולכן אני אומר, אחד הדברים שאין לך בשום מקום בעולם, זה יהודים סופר קנאים, סופר חרדים, שמדברים שפה שהיא לא שפה יהודית. יהודים מדברים הונגרית בבורו פארק, בניו יורק, בבני ברק.
זאת אומרת, עד היום.
עד היום אפילו, היום זה כבר הולך ודוח, אבל דיברו הונגרית, כאשר כל יהודי שידע רוסית או פולנית, היה יהודי חצי מתבולל, הוא לא היה יהודי חרדי. יהודי חרדי לא ידע רוסית או פולנית. כן? מי זה יהודי שיודע את שפת המדינה? זה יהודי שרוצה להשתלב, חוץ מההונגרים.
האמת,
שאפילו מין לשון הקוידש כזה נהיה הונגרי. זה באמת גם שפה אזוטרית.
סבתא רבא שלי, וכמובן גם סבא רבא שלי, השם יקום דמם, נרצחו באושוויץ, בפסח 44. אז סבתא רבא הייתה עם ראש גלוח ממש, מחסידי ויז'ניץ, והם דיברו הונגרית בבית. זאת אומרת, זה דברים שאני מכיר מסבתא שלי. גם סבתא שלי מדברת הונגרית עד היום, אבל היא כבר חילונית, אז זה לא איזה הוכחה גדולה, אבל המשפחה שלה, חסידי ויז'ניץ הדוקים, דיברו הונגרית.
דיברו הונגרית, ודאי. סיפר לי פרופסור קרדי, שהוא פרופסור לחקר יהדות הונגריה, בבודפשט, הוא סיפר לי שהוא ראיין אנשים מסלובקיה. סלובקיה הייתה פעם הונגריה. כלומר, לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה הונגריה, אחר כך נהיה צ'כוסלובקיה, אוכלוסייה יהודית אורתודוקסית גדולה מאוד הייתה באזורים האלה. זה חלק מהאוברלנד, נקרא לזה ככה, וגם קצת אונטרלנד. והוא סיפר על אישה שהוא ראיין, אישה מבוגרת שהוא ראיין, שסיפרה שאחרי שזה נהיה צ'כוסלובקיה, והתחילו לדבר שם סלובקית וכו', אצלהם בבית הקפידו בשבת לדבר הונגרית.
לשון קודש.
ממש ככה, זה מדהים. בשבת לדבר הונגרית. זה, 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 זה טירוף, כאילו, שאתה חושב על זה מנקודת מבט לאומית, יהודית, אפילו דתית, זה מזעזע, אבל זאת הייתה המציאות.
זאת אומרת שמי...
אי אפשר היה לסרב, הציעו בעצם, יש פה סטארט-אפ של החרדיות בהונגריה, אומרים, בואו תהיו, אני אתן לכם לקיים, מה חשוב לכם, תרם מצווס? תרם מצווס, מה לא מעניין אתכם, זהות לאומית, כלל ישראל וכל זה? מצוין, זה תשאירו לנו. ואימצו את זה, חיבקו את זה, חלק. עכשיו, היהודי שעליו כתבתי את הספר, הרב משה שמואל גלזנר, שהיה נינו של החתם סופר, היה חלק מהאורתודוקסיה, מוועדת הרבנים של הלשכה האורתודוקסית בהונגריה, ואחד מחשוביה הפוסקים שם וכו' וכו'. הוא, ברגע שהוא עולה על הרעיון הציוני, והוא מבין שיהודים מוכנים לאמת זהות לאומית יהודית, וזה לא הולך לכיוון התבוללות. כלומר, המאבק עכשיו הוא לא בין מתבוללים לשומרי זהות, שככה הוא הבין את הסיפור של ההיבדות. כלומר, כל האורתודוקסיה, אז הוא יצא נגד כל ההפרדות. כלומר, אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא הקים בית ספר, בשיתוף פעולה עם הקהילה הנאולוגית, בית ספר של רשת תרבות, שדימדו בו בעברית, לאנשים שרוצים לעלות לארץ ישראל גם. ולהקים את מפלגה הלאומית היהודית של טרנסילבניה. למה? כי הוא אומר, כל ההפרדת הקהילות שאבותינו מסרו את נפשם עליה, היה כי הם הבינו שהצד השני הולך להתבוללות, זה היה כדי להציל את הזהות שלנו. עכשיו, השאלה אם הם שומרים יותר או פחות, וניואנסים בדוגמה הדתית, זה לא, על זה לא מפרקים את עם ישראל. כולנו רוצים להיות יהודים, הם גאים להיות יהודים, ברוך השם, חיכינו עשרות שנים, כשיהודים ברחו להם להיות גרמנים, להיות צרפתים, להיות הונגרים. סוף סוף היהודים חוזרים לרצות להיות יהודים, זה ההתרגשות עצומה של הרב, רב ציוני אחר בהונגריה, משה אריה רוט, כותב אחרי שהוא ביקר בקונגרס הציוני, אומר, שפשפתי את העיניים, היהודים האלה שרק כל הזמן רצו להיות הכי נאורים, הכי מתבוללים, הכי לא יהודים, פתאום אומרים, בוא נחזור לזהות שלה, בוא נהיה יהודים, בוא נקים מדינה יהודית, זה ימות המשיח, לזה חיכינו. חשבתי שזה משהו שהוא בלתי הפיך, זה הולך רק לכיוון אחד, הנה זה הולך לכיוון אחר. אז וואי, אז נכון, אני רוצה שהם יחזרו בתשובה, אני רוצה שיקמו מצוות, זה נראה לי טעות מה שהם עושים, אבל אי אפשר לעמוד ליד הדבר הזה אדיש, ולא להבין שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הסיפור הזה. זה תשובה, זאת תנועת תשובה. וככה גם הרב גלזנר הבין, והוא באמת ממש יצא נגד אותה אורתודוקסיה שהוא היה מידריך עליה.
מה שאתה בעצם אומר זה שההפרדה הזאת הייתה בהתחלה יותר מסינת המן מאשר מאהבת מרדכי. זאת אומרת, ההפרדה לקהילות הייתה בגלל שהנאולוגים האלה טועים ומתבוללים ומביאים את היהדות.
מסוכנים.
לכיוון מאוד מסוכן, לכיוון...
ראו מה קרה בגרמניה.
של אבדון.
כאילו היה עוד מבצר שמרני לפני שיקרה לנו מה שקרה בגרמניה.
ואז המפלגתיות הזאת, או הדתיות הזאת, הכנסייתית, השתרשה... עד כדי כך שסיפרת את הסיפור הבאמת מיוחד וקצת כואב ומרגש של אותו רב שהולך ברחוב של העיר שלו, אבל הם לא מהקהילה, אז הם כאילו בכלל גויים, הם לא מתייחס אליהם. ואז יש מספר רבנים שכן מגלה את התנועה הציונית, ונשאלת השאלה אז, מה קורה? איך המפגש של הציונות עם הונגריה, עם יהדות הונגריה, אחרי מלחמת העולם הראשונה? מה משתנה אז? מלבד הגבולות שכמובן מפרקים את האימפריה.
זה לא מלבד, זה מאוד חשוב. כי מה שקורה אז, קוראים שלושה דברים, נקרא לזה ככה. אוקיי? דבר ראשון, רוב היהודים האורתודוקסים בהונגריה מוצאים את עצמם מחוץ להונגריה. הם פתאום...
מחוץ לגבולות, כי הגבולות משתנים.
כן, כן. פתאום, האם הזהות הארגונית שלהם כאורתודוקסים הייתה קשורה בלשכה שיושבת בבודפשט, הלשכה הזאת היא של מדינה אחרת עכשיו. הם עכשיו בסלובקיה, בצ'כוסלובקיה בכלל. אגב, פוגשים יהודים שאצלהם אין אורתודוקסים ורפורמים, היהודים הצ'כים, אין דבר כזה. או שהם בטרנסילבניה, רומניה, שוב, פוגשים יהודים שאין אצלהם את המושגים האלה. יהדות מסורתית כזאת, קצת מחולנת, קצת לא.
כאילו ספרדים.
כאילו אשכנזים,
כאילו
רוב האשכנזים שהם לא הונגרים, בסדר?
אבל המודל ההונגרי השתרש כל כך חזק
אחר כך,
שהוא הפך להיות המודל 2020.
זה קורה אחר כך, אחרי אגודת ישראל מוקמת רק ב-1912 ואחר כך
למי שנגיד לא יזין ל-40 דקות הראשונות.
נכון, אז קודם כל זה לא בסדר שיזין, אבל אוקיי, אז קודם כל מוצאים את עצמם מחוץ להונגריה, זה שתי משמעויות. א', התפרק המבנה האורתודוקסי, הרעיון שאני יהודי אורתודוקסי והמדינה שלי היא הונגריה, כבר לא קיים. אז עכשיו או שאני צריך להחליט האם אני יהודי אורתודוקסי והמדינה שלי היא צ'כוסלובקיה, או שאני יהודי לאומי, או לא, או שאני יהודי לא קשור לאורתודוקסי והמדינה שלי כרגע היא צ'כוסלובקיה, אבל אני בעצם מיעוט לאומי, שזה האופציה השנייה, כן? אז א', אני אומר, כל הפטריוטיות הונגרית נופלת, כי זה להיות בצד של הלוזרים, והיא גם לא מגינה עליך.
או לבוגד.
כן. לא, כי זה כל האוכלוסייה שם הונגרית, אבל כן, אבל זה בעיה. זה כאילו להיות, פתאום זה לא נותן שום יתרון להיות הונגרי עכשיו. א', זה דבר אחד. דבר שני, כולם מדברים, השיח הוא מיעוטים לאומיים. זה מה שקורה בווילסון, אחרי מלחמת העולם הראשונה. כל מדינה עכשיו מנסים לגזור את הגבולות לפי אתניות, וכל מדינה מתחייבת לשמור על המיעוטים הלאומיים שלה. פתאום עולה האופציה שיהודים להגדיר את זה כמיעוט לאומי. בפולין זה מאוד ברור, גם בטרנסילבניה ובסלובקיה מתחילים להבין את זה. דבר שלישי, מאוד משמעותי, הציונות מפסיקה להיות פנטזיה. היא הייתה הצהרת בלפור, והייתה הכרזת סן רמו, 1920. פתאום מבינים שזה קורה מאור וגידים, זה רציני הסיפור הזה. אז פתאום להיות שייך לעם היהודי, העם היהודי יש לו נציגים בוועידה בפריז, בוועידה של המעצמות, וחושבים עליהם.
לעם היהודי? לתנועה הציונית.
התנועה הציונית באה בשם העם היהודי.
כן.
הקולקטיב היהודי, וזה עובד.
למרות שהם מיעוט בתוך העם היהודי, אבל הם מייצגים?
אבל למה הם מייצגים? כי הם המיעוט שלא מחולק לפי קווים סקטוריאליים.
אז זה חידוש בשבילי, ואני רוצה גם להדגיש את המאזינים. מי שמייצג את העם היהודי בוועידה של חבר הלאומים, זה התנועה הציונית.
פחות או יותר, כן. אני לא רוצה לחתום על מה שאמרת, אבל נראה לי שכן. אין משהו אחר, אני חושב.
אוקיי, וואו.
עכשיו, זה ההצלחה הגדולה של הרצל, שהוא שם את היהודים מחדש כעם. ביום שהוא עשה את הקונגרס הציוני הראשון, זה מה שבבאזל הקמנו במדינת היהודים, כי הגדרנו את היהודים מחדש כעם ולא כדת. זה בדיוק המהפכה.
רגע, את זה הוא כתב ביומנו, הוא לא הכריז על זה.
בסדר.
לא, אני אומר, אני לא כותב את זה כדי שלא יצחקו עליי, והאמת היא שדבר מעניין בהקשר של מה שאתה אומר, זה היום באמת לימדתי תלמידיי בכיתה יהוד על הפגישות של הרצל עם המנהיגים, ואמרתי, תקשיבו, הפגישות בסוף לא הובילו למדינה, הם נכשלו באיזשהו מובן, אז הם התחילו לצחוק על הרצל שהוא כישלון. אז אמרתי להם, בואו נראה אתכם מארגנים פגישה לעצמכם עם בנט. מי שיצליח לארגן פגישה עם ראש הממשלה, או עם ראש איזושהי מעצמה גדולה, הוא בעצמו שם, לא את עצמו, אלא את שולחיו על המפה. וזה גדולתו של הרצל. לכן הוא לא נכשל בזה שהוא ארגן, עצם, זה שהוא יצליח לארגן את הפגישות.
כן, יש הספד מדהים של אותו רב גלזנר על הרצל, שהוא מדבר שם על שלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר שטוב הוא לגביהם, והוא אומר שהתורה זה התלמיד החמים, האינטלקטואלים, המלומדים, הכהונה זה הצדיקים, הרבז הזה, והמלכות זה העשירים. כאילו אומר, יש מיליה שלם של המנהיגות של העם היהודי, כן? כל הגבירים הגדולים, כל הרבז, כל הזה. אומר, האם מישהו מהם הצליח לעשות משהו שהעיתונאי הזה, שלא היה תלמיד חכם גדול, לא היה אינטלקטואל גדול, ולא היה גביר גדול, הפך את ליבו של העם היהודי, ויצר אותו מחדש. וזה כתר שם טוב, וזה המסירות מאוד מעניין. הוא משווה אותו למשה רבנו, וזה סיפור מאוד מעניין, איך הוא יוצא לחב וכו'. אבל אני עכשיו, אז אני אומר, שלושה דברים השתנו אחרי מלחמת העולם הראשונה. היהודים מוציאו את זה מחוץ להונגריה, לא יכולים להיות פטריוטים הונגרים. ב', יש אופציה להיות מאוד לאומי יהודי. ג', הציונות הופכת להיות אופציה ריאלית. ואז בתוך יהודי, גם טרנסילבניה וגם סלובקיה, שרובם שייכים לקהילות אורתודוקסיות, קוראים שני דברים. א', קבוצה שלמה של הרבנים מתארגנת להקים מחדש ארגון אורתודוקסי לטרנסילבניה, חבר הקהילות האורתודוקסיות של טרנסילבניה, חבר הקהילות האורתודוקסיות של סלובקיה, כי צריך לחזור למבנה הארגוני ולהבדיל את עצמנו מהטועים.
למה שמוכר,
אז הם מקימים את שני הארגונים האלה, ואחד הדברים הראשונים שעושים שני הארגונים האלה זה לצאת נגד הציונות ונגד המזרחי, כאשר ברור שהציבור בהמוניו הולך לשם. והוא הולך לשם. כלומר, הציבור של הקהילות האורתודוקסיות לא יפנים את האידיאולוגיה האורתודוקסית. הוא היה אורתודוקסי במובן שהוא רצה לשמור מצוות ולהיות נאמן למסורת. אבל הוא לא יפנים את כל האידיאולוגיה שהרבנים עשו ממנה, של ההיבדלות וזה, וכשהוא ראה את האופציה של להיות יהודי, להיות שייך לכלל ישראל ולממש את מה שהוא מתפלל עליו, של שיבת ציון, הוא הלך לשם ולא היה אכפת לו שזה יחד עם חילוניים או יחד עם, עם, עם אחרים.
בוא נחזור רגע.
וזה קורה גם בטרנסילבניה וגם בסלובקיה במהירות, יש פשוט התפשטות, יש מתנגדות, יש ודאי התנגדות, יש סאטמר, יש מונקאץ', יש התנגדות מאוד עזה לציונות בחלק מהחוגים הרבניים, אבל הציבור מצביע ברגליים, ובשנות ה-20 אנחנו רואים כאילו מכלום. הציונות בהונגריה מתחילה אחרי מלחמת העולם הראשונה, בהונגריה לשעבר, אני אומר, בהונגריה עצמה פחות, הרבה פחות, כי הם יכולים להמשיך להיות הונגרים.
בוא נחזור רגע להרצל. הרצל הרי הוא זה שמקים את המזרחי בתור איזה קואליציה יחד איתו, שבסוף גם מצביעה בעד אוגנדה. מה הפעילות של המזרחי, או מה התפוצה של המזרחי, שבני עקיבא וכל התנועות המשיקות האלה שצריך לתת, בני עקיבא
זה יותר מוכר.
בהונגריה. בהונגריה של בין המלחמות.
בין המלחמות.
לא בהונגריה, אלא בשטחי הונגריה רבתי, צ'כוסלובקיה, באזורים האלה. הציבור נוהה לציונות דרך איזה אפיק, דרך איזה תנועה.
גם הכל, הכל. יש לך, יש סרטון מפורסם שרץ ביוטיוב, מישהו, לא יודע מי הצליח להוציא אותו, ממונקאץ' לדעתי, מ-1930 ומשהו, שמראה את חתונה של הבן של הרבי, משהו כזה עם המון אנשים שבאו, בגלל זה הסריטו את זה אולי, והוא גם מראה את תנועות הנוער הציוניות, הוא מראה את השומר הצעיר ואת בני עקיבא, וזה מאוד מעניין, ואתה פתאום מבין שבראש שלך סיגט או מונקאץ' זה עיר אנטי-ציונית, אתה מבין שהיה שם הרבה מאוד פעילות ציונית, בסיגט אגב היה המרכז של המזרחי בטרנסילבניה, שם הוציאו לאור בהונגרית לראשונה את מה שהרב גלזנר כתב בגרמנית 10 שנים, 15 שנה קודם, בעד הציונות וכו'. כלומר, אני לא יודע מספרים, אני לא חוקר הציונות הדתית, וזה גם, מושא הדוקטורט שלי מת ב-1924, אסור לי לדעת שום דבר מה קורה אחר כך, כל עוד אני לפחות מתרכז בזה, אז אני כן יודע שהייתה בשנות ה-20, התפוצצות של יצירת ארגונים, ארגוני ספורט, ארגוני תרבות, ארגוני נוער וכולי וכולי ציוניים בטרנסילבניה ובסלובקיה. אני יודע יותר על טרנסילבניה, אבל אני די בטוח שקרה אותו דבר בסלובקיה. ומי שכתב על המזרחי בצ'כוסלובקיה בעריכות זה יהודי בשם שמואל הכהן ויינגרטן, שהוא בין השאר דמות מאוד מעניינת, הוא הסבא של הרב רמה כהן והרב אביה כהן וכל החבורה הזאת, והוא היה מזכירו האישי של הרבי ממונקאץ', שהיה מתנגד הכי חריף של הציונות, ותוך כדי שהוא היה מזכירו האישי הוא היה גם מזכיר סניף המזרחי או משהו כזה, משהו שאי אפשר לעלות על הדעת, אבל זה כך היה, והוא כתב הרבה מאוד דברים מאוד חשובים על היסטוריה של יהודי הונגר, כי גם איש עם חוש היסטורי חוץ מהפעילות הציבורית שלו.
נשאל אותך ככה בנימה יותר אישית, מה אתה לוקח מההתנהלות הזאת הקהילתית, כנסייתית אפילו, של יהדות הונגריה, ומה אתה חושב שכדאי שנזרוק לפח הזבל של ההיסטוריה?
וואו, שאלה קשה, כי אני חושב שמאוד קל לציוני כמוני ולמי שמאמין בכלל ישראל וכל... כל בוגר של הציונות הדתית מאמין בכלל ישראל.
מי שמכיר גם את הכתיבה שלך אישית.
מי שכתב את הברית הישראלית וכו'. כן. אז מאוד קל להיות רושף כנגד האורתודוקסיה ההונגרית. אבל אי אפשר, אבל ההיסטוריה היא דבר מורכב. ומסתבר, אתה לא יכול לבטל את העוצמה שנבנתה באותם שנים שבהם העולם היהודי מאבד המון המון מבניו להתבוללות. בגרמניה יש, בהונגריה יש מבצר, בזכות האורתודוקסיה הזאת יש מבצר, וזה מצליח, וזה עובד, ואי אפשר להתכחש לעוצמה של זה, מה גם שאבותיי משני הצדדים, מצד אבי מצד אמי, הם שניהם מתוך האורתודוקסיה ההונגרית, ומשפחות רבניות שהיו חלק מבניין האורתודוקסיה ההונגרית. אז, וכמו שאני מסתובב פה, אני עובד בשכונה חרדית, ומסתובב פה הרבה יחסית, ויש לי המון ביקורת, אבל אני גם אומר, ברוך השם שיש את המגזר הזה. כלומר, יש פה הרבה דברים שמצליחים לשמר שאחרים, שאולי מאזנים, כשאתה מסתכל כאילו בזום אאוט כזה, על העם היהודי, ואתה אומר, טוב, בסך הכל, זה טוב שיש את הדבר הזה, לא הייתי רוצה להיות שם, אבל כאילו מכל מיני סיבות, יש הרבה עיוותים והרבה בעיות, ואולי אני אפילו אלחם בהם במובנים מסוימים, אבל אני לא יכול להתכחש לתרומה של הדבר הזה. וכן להפך לתרומה של מי שמרד בכל הדברים האלה כדי להצטרף לתנועה ציונית ולדברים כאלה, והיו רבים. אז, אז תשובה אולי...
תשובה לא רע.
לא רע, אוקיי. תשובה קוקניקית קצת.
זה יהפוך, לא נורא. מסגיר את החומר הקריאה שלך ואת החומר התורני שאתה קורא. זה יהפוך לספר, מאמר, מה תוכנית לעתיד?
כתבתי דוקטורט שלעניות דעתי הוא מאוד קרי. כי אני, ברוך השם, לא בא מתחום האקדמי של הכתיבה, אלא מהתחום האנושי של הכתיבה. אז השתדלתי שיהיה נעים...
בני אדם.
יהיה נעים גם לקוראים של הדוקטורט לקרוא אותו. אחד מהם אפילו כתב, איזה כיף, עכשיו אני צריך לחזור לדוקטורט עם המעצבנים. אבל בכל זאת, בשביל שיהפוך לספר בעזרת השם, ויש לי דיבור עם הוצאה חשובה, מתאימה, להוציא את זה כספר, אני צריך בכל זאת לעשות איזה שינוי גם... גיליתי הרבה דברים חדשים אחרי שהגשתי את הדוקטורט, ביניהם הנאום על הרצל.
בעקבות השיח בין המלומדים שקרו?
לא, לא, ממש לא. בעקבות שכלולם של תוכנות ה-OCR והסריקת...
אוי, זה נפלא.
תשמע, יש דבר נפלא שנקרא עיתונות יהודית היסטורית, שמעלה, שזה פרויקט של הספרייה הלאומית באוניברסיטת תל אביב, וקרן, שבטח זה רוב הכסף, ואני לא זוכר. עכשיו, השתמשתי בו כל הזמן, כמו שהשתמשתי באוצר חומה, לא יודע איך אפשר לעבוד היום בלי הדברים האלה. השתמשתי בו כל הזמן, אבל היכולות החיפוש שלו היו מוגבלות. והם עשו איזושהי קפיצה, אתה לא רואה את זה בממשק, הם עשו איזושהי קפיצה לפני שנה בערך, כמה ימים היה בלגן, ואחר כך נהיה משהו שאתה פשוט, על אותו חיפוש שעשית קודם, אתה פשוט מוצא פי שלוש דברים. ה-OCR נהיה הרבה יותר טוב, והאיכות של הסריקה, זה דבר אחד. מצד שני, גיליתי גם איזשהו ארכיון בהונגרית, שאני משלם לו כסף בשביל להשתמש בו, של איזו חברה פרטית הונגרית שסרקה מאות אלפי מיליוני דפי טון ואפילו שנתוני בית ספר מכל הונגריה. אגב, מצאתי שם המון חומר משפחתי מרתק, אני יכול לדעת את הציונים של דודה שלי כשהייתה בפולגרי, בבית ספר העממי.
אין שמירה לפרטיות?
אין שום דבר, תחשוב שפעם היו, זה עולם, זה חינוך אירופאי של פעם, שאתה מוציא בכל שנה, הבית ספר מוציא בסוף השנה איזה חוברת, שבה יש דבר המנהל וכל מיני זה, ואז יש כל תלמיד, כל הציונים שלו.
זה וואחד תמריץ, או לנשור, או להצטיין.
פעם בית ספר היה דבר רציני.
אז בנימה אופטימית זו, כי אני בעד שבית ספר יהיה דבר רציני. תודה רבה, יאב סורק.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.